אנחנו למדנו בפרק הראשון שהקדוש ברוך הוא בשיר השירים נקרא אצל שלמה המלך חתן, ואילו כנסת ישראל נקראת בשם כלה. הוא אומר שכנסת ישראל הכוונה היא לא רק למקור נשמות ישראל, אלא כל ניצוץ, כל יהודי הוא נקרא בחינת כלה. וקודם כל הוא הסביר מעריכות מה פירוש קלה. אמר שלקלה יש שני פירושים, קלה מלשון קיליון, וקלה מלשון קלטה נפשית, תשוקה להתרומם, שזה בעצם שתי בחינות בביטול של יהודי לקדוש ברוך הוא. הדרגה הגבוהה קוראים לה ייחודה הילאה, שזה מבטא לגמרי את כל מציאות העולם, במייל את כל התאבות, במייל את כל ענייני נפש הבהמית, ואז זה קלה במובן של כליון. ויש דרגה נמוכה יותר, שזה בביטוי של ואהבת את השם אלוקיך, שזה יחודת התאה, יש מי שאוהב, שזה חלק מהמציאות, חלק מהעולם, זה לא הכל מבחינתיים באפס, אבל הוא משתקק להיות מחובר למה שצריך להיות מחובר, זה הדרגה השנייה בקלה. עכשיו מתחיל בפרק ב' ואומר כך, והנה, מבית בחינות קלה מל, מאותם שני בחינות בקלה שהזכרנו בפרק הקודם, נמשך להיות בית בחינת חתנים. חתן זה הקדוש ברוך הוא. אז כמו שיש בתנועה מלמטה למעלה, מהיהודי כלפי הבורא, יש שני אופנים בקלה, זה שני אופנים בהתבטלות של יהודי לבורא, אחד זה מתבטא בהשם אחד, אחד זה באהבת כמו שדיברנו קודם, אותו דבר זה מלמעלה למטה. הקדוש ברוך הוא נקרא חתן, מלשון שהוא נוחת, חוט דרגה. הוא אמר שהגילוי של התורה מלמעלה למטה זה נקרא חתן. לכן כל המשמח חתן זוכר לתורה כמו שהזכיר בתחילה. אז גם בחתן ישנם שני בחינות תואמים לשני הבחינות שיש בקלה. בחינת חוט דרגה, הירידה, הגילוי שיורד מלמעלה למטה, יש בזה שני בחינות. איפה רואים שיש שני בחינות? לפני שנבין מה הם שני הבחינות. קודם כל, איפה רואים במפורש שיש באמת שני בחינות בחתן? וזהו, זה מה שנאמר, כל מצלות חתנים מחופתם. לא כתוב כל מצלות חתן מחופתו, אלא חתנים, לשון רבים. חתנים תרי משמע. כשכתוב חתנים, לשון רבים, זה לפחות שניים. אז צריך להבין מהם שני הבחינות בחתן אצל הקדוש ברוך הוא. מהם שני האופנים של ההתגלות האלוקית מלמעלה למטה, שזה מתבטא בשני בחינות של חתן. זה מתחיל ואומר כך. והעניין יובן, כדי להבין את זה, נקדים, שאומרים בתפילה, במאמר יש ביטוי שאומרים מלך משובח ומפואר עדי יד, שמו הגדול. אז מדייק. מה הכוונה שמו הגדול? לכאורה אינו מובן, מהו שם גדול וקטן? אומר שהמלך משובח מפואר עד יד שמו. יש לקדוש ברוך הוא שם. מה זה שמו הגדול? יש לו שם גדול ויש לו שם קטן. מה הדגש דווקא בשמו הגדול? לכן צריך להבין, בנוסף לשאלה מה ההבדל בין שם גדול לשם קטן, הוא שואל שאלה נוספת, שזה היא בעצם תהיה שאלה מובילה להביא אותנו לביור. מה השאלה הנוספת? מה שאמרו רז"ל, יש ביטוי שחז"ל אומרים, עד שלא נברא העולם, היה הוא ושמו בלבד. לפני שבריאת העולם, לפני שהקדוש ברוך הוא צמצם את האור שלו לברוא עולם, אז היה רק הוא ושמו. הוא שואל, מה פירוש הוא ושמו? שם, אנחנו יודעים, זה מושג ששייך להשתמש איתו, או בכלל שיש לו משמעות, שיש מישהו שיכול להשתמש בשם. או שמישהו נמצא לבד, אז אין לו שום שימוש בשם. אז אם עוד לא היה עולם, עוד לא היה מציאות, אז תגיד, קודם שנברא היה עולם, היה הוא בלבד. אבל מה זה הוא ושמו? איך שייך בחינת שם עד שלא נברא עולם? שעדיין לא היה מי שיקראנו בשמו, אז אם אין מי שיקרא לו בשם, אז מה הכוונה היה הוא ושמו? מה זה השם הזה? ויובן, כדי להבין, יש כאן שתי שאלות. מה זה נקרא שמו הגדול לעומת שמו הקטן? ומה שייך בכלל לומר שמו לפני בריאת העולם? ויובן על פי מה שנודע, שהשם יתברך נקרא בגמרא ובמדרשים בשם הקדוש ברוך הוא. הכינוי השגור בלשונם של חז"ל זה לקרוא לו הקדוש ברוך הוא. מה מיוחד בכינוי הזה דווקא? שבחרו בשם זה ולא בשמות וכינויים אחרים, הרי היה אפשר לכנות את הבורא לא הקדוש ברוך הוא, אלא כמו רחום וחנון, היה אפשר להגיד הרחום ברוך הוא, החנון ברוך הוא. למה דווקא בחרו הקדוש ברוך הוא? מה מיוחד בביטוי הזה דווקא? לפי שהוא, השם הזה דווקא מורה שהוא קדוש ומובדל. השם הזה מראה, מדגיש, שהבורא הוא כל כך נעלה ומובדל מכל בחינה של עולם. מכל בחינה של סדר השתלשלות. הוא מובדל לגמרי מהכל. ואין ארוך המשכות והתלבשות אור אין סוף בראשית ההשתלשלות. אין שום ערך בין ההמשכה האלוקית שיורדת בהשתלשלות של הנבראים ביחס לבורא, אין לבריאה שום ערך, אלא כטיפה מים אוקיינוס. לפעמים כתוב שזה הרבה יותר, כמובן, מטיפה מים אוקיינוס. אבל בוא ניקח רק טיפה לעומת ים אוקיינוס. איזה ערך יש לטיפה אחת מול ים אוקיינוס? אין לטיפה הזו שום ערך. הים הוא כל כך גדול והטיפה היא כל כך קטנה לעומת הים. אז אומרים שכל הבריאה, כל סדר ההשתלשלות ביחס אליו, זה עין ואפס, כטיפה מים אוקיינוס. לכן קוראים לו הקדוש. הקדוש פירושו שהוא מובדל, ואין שום יחס בינו לבין כל הבריאה, לבין כל סדר ההשתלשלות. עכשיו, אחרי שהסברנו מה זה נקרא הקדוש, אז הוא אומר, וזהו מאמר חז"ל, פי זה נבין, פיתוי שחז"ל אומרים, כתוב ככה, הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה. כלומר, שואלת, מה עושה הקדוש ברוך הוא בשעות אלה, מה בשעות אלה, יש ביטוי שהקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה. מה הפשט במילים האלה? מה הפירוש במשפט הזה? אז הוא אומר ככה. קודם כל הרי הסברנו מה זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה ביטוי שבא לבטא את ההפלאה שלו, כמה הוא קדוש, כמה הוא מובדל. מה זה יושב? בדיוק הפוך. יושב זה יורד, מצטמצם. פירוש, עצמותו יתברך קדוש ומובדל. כשאני מדבר על עצמותו של הבורא, אז הביטוי הכי מתאים לומר עליו קדוש. קדוש פירושו מובדל מכל דבר. אלא שיושב ומשפיל את עצמו, הקדוש ברוך הוא שהוא כל כך קדוש, כל כך מובדל, הוא יושב, מה זה יושב? הוא משפיל את עצמו, הוא יורד, הוא מצטמצם, להיות מתלבש בתורה. זה נקרא יושב ועוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא גילה את האין סוף שלו בתורה. זה נקרא יושב, מצטמצם בתורה. כאדם היושב הוא שמשפיל קומתו. למה קוראים לזה יושב? כי המילה יושב זה משל. כמו אדם גשמי, מה קורה כשהוא יושב? אז הקומה שלו נשפלת, יורדת. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא, כשהוא מצמצם את האין סוף שלו, זה נקרא יושב. והערה זו, זה שהקדוש ברוך הוא יושב, דיינו, זה שהוא מצמצם, זה שהוא מוריד את האין סוף שלו, נקרא בחינת שם. לזה קוראים שם. זה עוד לפני שנברא העולם. הרי שאלנו מה שייך לפני שנברא העולם שם. שם זה משל שבא להדגיש שמדובר במשהו מאוד מאוד נמוך ומצומצם. שאינו אלא זיו והערה, כמו שם של בן אדם. זה הוא, רק השם שלו. זה רק ההערה שלו. רק אתה מכנה אותו גיבור, חנון, אתה מכנה אותו בשם כזה או בשם אחר, זה ההערה שבא לבטא איזשהו משהו חיצוני יותר. אז באים ואומרים, הקדוש ברוך הוא, לפני בריאת העולם, עצם הירידה וההשפלה שלו והצמצום שלו בתורה, זה נקרא השם שלו. עכשיו, בזה נראה מיד אחרי הסוגריים. בזה מיד הוא יגע בשאלה הראשונה, מה זה שמוע גדול? וזהו עניין שמוע גדול שלמעלה מן ההשתלשלות. כשהקדוש ברוך הוא צמצם את האלוקות שלו, יש לו צמצומים מאוד נמוכים שהבריאה יכולה להכיל. ויש צמצום, שאומנם כלפיו זה צמצום, אבל זה מאוד מאוד גבוה ביחס לבריאה. אז כשמדובר בצמצום הראשוני הזה, שביחס לבריאה זה עדיין גם מאוד מאוד גבוה, איך קוראים לצמצום הזה? שם, אבל איזה שם? שמוע גדול. וזהו עניין שמוע גדול שלמעלה מן ההשתלשלות. שמוע גדול פירושו הצמצום הראשוני שלו, שהוא הרבה יותר גבוה מכל הבריאה של תבוא לאחר מכן. ושמוע הגדול הזה, אז אומרים התפילה, לא רק הוא, לא רק הבורא בעצמו הוא הוא קדוש ומובדל וכן הלאה. אלא אפילו שמוע גדול, שזה כבר צמצום, הוא משובח, הוא מפואר, עדי עד. מבחינת האינסוף, נדע לך שהצמצום הראשוני שלו, שזה נקרא שמוע גדול, זה לא עם צמצום, אבל הצמצום הזה זה אינסוף. אינסוף. וזהו, כי הוא לבדו יתברך, יחיד ומיוחד. ועיקר חיי העולמים, זה שיש עולמות, והעולמות יש להם אנרגיה וחיות, הוא רק בחינת מלך. שבורא מצמצם את עצמו עוד יותר. להיקרא מלך על נבראים, מלך זה כבר ירידה כזו שנותנת מקום לנבראים זרים, אין מלך בלא עם, נבראים נפרדים, מזה באה עולמות ומזה העולמות חיים, אבל הצמצום כפי שהוא מצד עצמו ובינו לבין עצמו, הוא הרבה יותר גבוה מהבריאה, אז איך קוראים לזה? שמוע גדול. כי השתלשלות העולמות אינו דרך הילה ועלול, אל תחשוב שהעולם נברא על ידי התפתחות. הילה ועלול זה תהליך של התפתחות. תהליך ההתפתחות, אז יש סיבה ומסובב, ואפילו שיש תוצאה, אתה יכול להגיד, הנה, התוצאה הזו באה בגלל זה, כמו שניקח עץ ונייר. אז הנייר והעץ הם מאוד רחוקים זה מזה. אבל אם יראו לך את התהליך של ההתפתחות, איך מהעץ עובר תהליך יצירה ובסוף נהיה נייר, ואתה תראה את כל התהליך, אתה אומר, תגיד, או, העץ הוא המקור, הסיבה של הנייר. אז המרחק, כמה המרחק בין העץ לנייר? תגיד, 20 שלבים, 30 שלבים, תלוי כמה, תלוי איזה סוג עץ, תלוי איזה סוג נייר. אבל אתה יכול לתחם את המרחק. זה הכל נקרא יש מי יש. יש מי יש, או הילה ועלול, זה התפתחות. אבל הבריאה שיש מאין, זה לא בבופן של התפתחות. אינו דרך הילה ועלול, כמו שכתוב בספרים. שאם כן, אם זה כן היה קורה, אם הבריאה הייתה נבראת באופן של הילה ועלול, היה בחינת שינוי כביכול, אז היה נהיה, על ידי הבריאה היה נהיה שינוי בבורא. מדוע? הוא מביא דוגמה, נגיד זה בעל פה ואז נקרא בפנים. מורה שמלמד תלמידים. אז המורה שמלמד תלמידים, אז צורת הלמידה והעברת הידע מהמורה לתלמיד, זה בא באופן של הילה ועלול. המורה מוריד את זה דרך משל אחד, ועוד המחשה, ועוד דוגמה, ועוד ציור, עד שהתלמיד יבין. אז כשהמורה מתעסק בהעברת המידע לתלמיד, באותו זמן המורה לא יכול להיות עסוק בתחום אחר, הוא לא יכול להיות כרגע מונח במשהו אחר, כי הרגע הוא כל כולו תפוס בהתעסקות שלו בתהליך הירידה של השכל. זה נקרא שבמורה נהיה שינוי. לפני שהוא התעסק עם התלמיד, הוא יכול להיות בינו לבין עצמו, ועכשיו שהוא צריך להיות עסוק בהעברת הידע ולהוריד אותה לרמת התלמיד, אז הוא תפוס, נהיה בו שינוי. אם היינו אומרים שהעולם גם נהיה בצורה כזו, שכביכול הבורא היה צריך להוביל מעצמו באופן של התפתחות, אז כביכול לא היה תפוס בזה, אז היה בו שינוי. שינוי אצל הבורא חלילה. שאם כן היה בחינת שינוי כביכול, כי בעילה ועלול, כל התפתחות שזה בא באופן של עילה ועלול, יש שינוי בעילה, אז העילה משתנה. העילה שהיא גורמת, הסיבה שיורדת להיות התוצאה, נהיה בה שינוי על ידי ההשפעה. למשל, כמו על דרך משל בשעה שהרב משפיע לתלמידו, בהכרח משים עיונו בהשפעה. חייב להיות שהרב כרגע מרוכז בהשפעה, מרוכז כרגע בנושא שאותו הוא רוצה ללמד. ואין זכלו פנוי לעיין בעניינים ושכליים כמו שהיה פנוי קודם ההשפעה. כרגע שהוא טרוד בהשפעה, הוא לא יכול להיות כרגע מונח בדברים אחרים, כי כרגע הוא מרוכז ללמד את הנושא הזה. אז נהיה שינוי ברב. אבל בו יתברך, אבל אצל הבורא, הרי מה אומרים כל יום בבוקר? אתה הוא קודם שנברא העולם, ואתה הוא גם אחר שנברא העולם. בלי שום שינוי חס ושלום. אז מה זה מכריח אותנו? שצורת ההתהוות היא לא באופן של הילה ועלול, יש מאין. בדילוג, בלי התעסקות. והיינו לפי שמקור חיות העולמות, הוא רק מבחינת שמו לבד, מבחינת מלכות. העולמות מקבלים אנרגיה מהשם, אבל לא משמו הגדול. שמו הגדול זה גבוה מדי. צריך להיות עוד צמצום ועוד צמצום, עד מלכות שגם זה נקרא שם. כמו שאומרים, ברוך שם כבוד מלכותו, שיורד לשמו הקטן, אז העולמות יכולים לקבל גם כן את החיות המתאימה להם.
שמו הגדול זה גם
שמו הגדול זה צמצום, אבל ביחסית לעולמות זה עדי עד, זה אין סוף. הנבראים לא יכולים לקבל. ובאמת, כי נשגב שמו לבדו, אומרים בתהילים שגם השם שלו הוא נשגב, הוא מאוד נעלה. ואין ההמשכה מבחינת שמו על ידי הילה ועלול. לא רק מהבורא הנבראים לא נעשים ומתפתחים באופן של הילה ועלול. אפילו מהשם זה גם לא בא באופן של הילה ועלול. שאם כן, אם זה היה יורד באופן של הילה ועלול מהשם, היה כל בחינת אינסוף. השמו הגדול הוא אינסוף, כל מה שנהיה ממנו היה צריך שוב להיות אינסוף. ועוד משהו שנהיה ממנו גם היה אינסוף. איך נהיה משהו מוגבל? אז חייב להיות שזה גם לא בא באופן של התפתחות וירידה מדורגת, אלא חייב להיות פה איזה צמצום דרסטי בדרך. אלא שהמשכה על ידי צמצום ודילוג, חייב להיות איזה דילוג, איזה צמצום חזק, עד שנמשך רק בחינת קו וחוט ממלכות אינסוף. נמשך רק קו וחוט, קו וחוט זה אומר, המשכה דקה דהיינו לא באופן של התפתחות וירידה, אלא באופן של דילוג, עד שאתה אפילו לא יכול כבר לזהות את התוצאה מהמקור. זה יש וזה עין, זה גבול וזה בלי גבול. ועוד כמה צמצומים ועלמות אין מספר, עד שיוכל להיות בחינת השתלשלות הילה ועלו. כידוע העניין סובב כל עלמין וממלא כל עלמין. מה הוא אמר עד כאן? שהבורא בצד עצמו הוא קדוש. ויש את הצמצום הראשוני שלו, שעל זה נאמר, הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה. אחר כך יש צמצומים נוספים ועוד נוספים ועוד נוספים. כל הצמצומים הללו יש להם שם אחד כולל, איך קוראים לזה? שם. רק בשם, שם זה צמצום. יש שמו הגדול, יש צמצומים יותר נמוכים. כשאומרים, הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה, זה הצמצום הראשוני הזה, איך זה נקרא? שמו הגדול. והנה התלבשות והמשכה זו משמו הגדול, להתלבש בתורה, כמו שחזר אומרים, יושב ועוסק בתורה, אז איזה חלק בתורה זה? יש את התורה שאנחנו מבינים. מה שאנחנו מבינים זה כמובן צמצום מאוד 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 גדול.
זה לא זה.
שהנבראים, זה לא זה. הצמצום הזה שעליו מדובר, שזה הצמצום הראשוני, זה הרבה יותר גבוה מהתפיצה של הנבראים. היא בחינת, לזה קוראים רננה דאורייתא. זה קוראים הרינה של התורה, שזה למעלה מהשכל של התורה. כי אורייתא מחוכמה נפקת, כי התורה הרי התגלתה מבחינת חוכמה. מה פרוש נפקת? נפקת דייקה, נפקת זה, המילה נפקת היא מדויקת. מה זה נפקת? יציאה. יציאה פירושו שזה ירד באופן כזה שאין שום קשר בינו למקור. הוא ירד עד שהנברא יכול להבין. היינו בחינת גילוי של התורה היא מחוכמה. אבל הערה העליונה, מה שנאמר יושב ועוסק בתורה, ההערה הראשונית שיורדת לתורה, להיות התלבשות אור אינסוף ברוך הוא בחוכמה הילאה, שעל זה נאמר חכם ולא בחוכמה ידיעה, הוא התלבש בחוכמה ולא בחוכמה המוכרת לנו, אלא זה בחינת חוכמה הרבה יותר גבוהה, היא בחינת טעמי התורה. זה נקרא טעמי התורה. הוא רננה דאורייתא, כמו שיש טעמים, זרקה, מקף, שופר, זה כל השמות של הטעמים. השמות של הטעמים ניתנו למשה בסיני. כתוב שיש, כמו שניתנו, יש ארבע דברים, ראשי תיבות טנטה. יש טעמים, טנטה זו. אז טעמים, נקודות, תגים ואותיות. מה אנחנו מבינים? בהבנה שאנחנו לומדים תורה, מה אנחנו מבינים? מה השכל שלנו קולט? את האותיות. כי האותיות זה הירידה הזו שהנברא יכול לתפוס. אבל אתה רואה מילה מסוימת, יש לה טעם כזה, ולזה יש טעם כזה. הטעמים ניתנו ביחד עם זה. אתה מבין את המילה לפי הטעם שלה, ומבין למה פה יש טעם זרקה, ופה זה מונח, ופה זה רביעי. לפעמים מגלים לנו על מילים מסוימות להבין את הטעם של הדבר ברמזים כאלו ואחרים. אבל בכללות זה ניסתום, זה למעלה מההבנה של הנברא. לכן זה נקרא רננה דאורייתא. רננה זה הטעמים, מה שקוראים בתורה עם טעמים, עם הניגון, זה הטעמים, זה החלק העליון יותר של התורה. זה היושב ועוסק בתורה, זה הצמצום הראשוני. זה נקרא שמו הגדול. אחר כך זה יורד עוד יותר נמוך, עוד יותר למטה, אז זה הצמצום היותר נמוך, זה נקרא כבר שם, שם יותר קטן. כל זה רוצה להביא הקדמה, מה שהתחלנו, שחזרת השם בשביל הבא, שחתן, יש שני בחינות בחתן אמרנו, כמו שיש שני בחינות בקלה. שני בחינות בחתן זה שני אופנים בנחיתה. יש את הנחיתה הראשונה שהיא נחיתה העליונה, יש את הנחיתה היותר נמוכה, שזה יורד עוד יותר למטה, וזה תואם לשתי הבחינות בקלה, שיש בנשמות ישראל, כפי שנראה בעזרת השם.